מוטל בביטוי ציפייה. כן, אנחנו יודעים שעם ישראל מופיין בציפיית הישועה שלו. אנחנו יודעים שכל אדם ישראל גם הוא מצפה לישועה. שואלים לאדם, ציפית לישועה ולא קיווית. למה? למה הלשון הזאת ציפית? ציפייה היא מגזירת צופה. מה הרעיון שעומד מאחרי הצופה הזה? תפקיד הצופה להשתמש בכל מאורע שהוא להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישועה. כן, הצופה מעמידים אותו כדי שהוא יראה את ההתרחשויות, ומתוך שהוא יודע להפרין איזה דברים חיוביים ואיזה דברים שליליים, אז הוא מזהיר מפני הדברים השליליים כדי לגרום לבני האדם להיות במצב חיובי יותר. זה התפקיד של הצופה, וכך עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם שעל ידם תוכל לבוא או לצמוח תשועה לישראל. כלומר, אנחנו צריכים להיות כמו צופים, להתבונן על המציאות ולראות איזה דברים הם גורמים נסיגה למהלך התיקון ואיזה דברים הם מעודדים את התיקון, ומתוך המבט הזה אנחנו צריכים לפעול לקדם את הדברים החיוביים ולהתמודד עם הדברים המקלקלים. אנו אמונים על האמונה שכל דבר שיוכל להועיל לבניין הארץ ולחיזוק האומה צפון בו דבר השם את קריאת הקודש בארץ הקודש. זאת אומרת, עם ישראל חי מתוך האמונה שכל דבר חיובי אז הוא רצון השם. ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה בו, הוא רוצה בו והוא מעוניין שנשתמש בו כדי לקדם את עם ישראל. ומשום כך לא הבדלנו מאיזו מפלגה ומאיזה צד בית הרעות הזאת. זאת אומרת, לכן זה לא משנה לנו מי זה שיוזם את המהלכים הללו. כלומר, גם אם מי שיזום את המהלכים החיוביים של בניין עם ישראל בארץ יהיו אנשים רחוקים ממצוות, מקיום מצוות מבחינה מעשית, זה לא משנה את העובדה שיש פה מהלך שהוא חיובי. זאת אומרת, מי שמוביל אותו יכול להיות זה אנשים שיש להם במשמעות הפרטית של חייהם קלקולים וסיבוכים, אבל המהלך כשלעצמו, התוצאה, המפעל הזה הוא מפעל חיובי, ולכן אנחנו רואים את עצמנו כשיתופים למפעל הזה. בכל זאת יש כמיעת הלב שלא נתמלאה. זאת אומרת, עם כל זה שאנחנו מסתכלים באופן חיובי על התהליך הזה, המהלך הזה של שיבת עם ישראל לארצו, יש עדיין משהו שחסר לנו. מיום אשר החזון המעשי של בניין הארץ וחיית האומה התחיל ללכת ולהתגשם, שלנו אותו יום שהתחיל המהלך של שיבת ישראל לארצו, הייתה הדאגה הפנימית שלנו לחיזוק חזון הרוח, להפיח אש הקודש בתוך מעשה החול. זאת אומרת, מה שהיה חסר לנו זה הקודש. כלומר, המעשים של החול הם מעשים חיוביים, כמו שאמרו, זה בניין עם ישראל בארץ, יציאה מגלות, בניין עם ישראל בארצו, אבל חסרה פה הנשמה, חסר פה התוכן. כי אי אפשר לישועת ישראל שתהיה צומחת בהצלחה, אלא אם כן תהיה מעורבת הרכבה יסודית משני הכוחות, הקודש והחול. כלומר, ישועה של עם ישראל היא לא רק בניין חומרי. היא מוכרחת את התוכן, את הנשמה, את הרוח הפנימית, שהיא תהיה מונעת מתוך שאיפות של קודש. ומתוך כך ייבנה החול. ואין לנו אפשרות להסתפק רק במהלכים של חול. אצל העמים זה מתאים, אצל עם ישראל זה לא מתאים. ההבדלה בין קודש לחול מקבילה להבדלה שבין אור לחושך. אנחנו אומרים בהבדלה, אם הקודש חול ואין אור החושך. למרות ההבדלה שביניהם ישנם יחסים הדדיים בין האור והחושך, ומשלים זה את זה, רק בצירופה ממלאים תפקידם בשלמות. אנחנו יודעים שהחושך והאור יש להם תפקיד, יש מצבי חיים שבהם החושך הוא הנדרש, מצבי שבהם האור הנדרש. זאת אומרת, בזמן העירות של האדם, אדם צריך אור, בזמן השינה הוא צריך את החושך, זה מסייע לו לישון, הם משלימים זה את זה. כך הוא הדין בין קודש וחול. גם הקודש והחול אם כי הם שונים מהותית בתכונתם, אבל הם נדרשים זה לזה. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אבל מציאות הקודש מביקה רק מתוך מציאות החול. כלומר, החול הוא גורם להתבססות של הקודש בעולם. החול גורם להבחין במציאות הקודש. הרי אלולי זה שהיה חול בעולם, והיינו מבחינים במעלת הקודש. אז החול מחדד את מעלת הקודש. החול גם יוצר את הכלים, את התשתיות, שדרכן הקדושה מופיעה ומתבטאת בעולם. ולכן אומר כל גורני תרומה, כל עיסתי חלה, לא אמר כלום, זו הלכה. אדם שמפריש תרומה צריך להשאיר חלק, גם מפריש חלה צריך להשאיר חלק, שהוא לא יחלה או תרומה. הרב לוקח את ההלכה הזאת ורוצה להסמיך אותה לעיקרון רוחני. זאת אומרת, אם אדם מנסה ליצור סביבת חיים שכולה קודש, כולה תרומה, כולה חלה, כולה קודש, הוא לא יצליח. העולם שלנו מוכרח להיות בנוי מחול, גם כן. אומנם לא כתוכן העיקרי, המרכזי, ודאי לא כתוכן יחיד, אבל ודאי שיש לו תפקיד, כי אנו צריכים גם לחול וגם לקודש. אלא שדרושה הגדרת הגבולות שביניהם והבדלתם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת להבחין בין קודש לחול, וביחד עם זה להבין שהחול והקודש משמשים זה את זה, כשם שאי אפשר לימין בלי עזרה והשימוש של השמאל. כמו שבאדם שלנו יש לנו מין שמאל. נכון שהיד החזקה של האדם זה ימין, אבל אתה צריך את השמאל. בסופו של דבר היא יוצרת שיווי משקל, היא משמשת לפעולות מסוימות, היא מסייעת לימין וכן הלאה. אמנם בצורה אידיאלית אנו קשורים למחשבה או מה שהקודש הוא הכל, והחול הוא רק לבוש והסתר שגבו מסתתר אור הקודש. אבל זהו בחברון עוז בצורה הפנימית, אולם בנגלה יש גם קודש וגם חול. אומר לנו הרב עיקרון מאוד מאוד יסודי. כשאנחנו אומרים שהעולם שלנו מורכב מקודש וחול, אנחנו מבחינים ביניהם ואנחנו צריכים את שניהם, זה במבט נגלה, במבט הרגיל על החיים. אבל במבט פנימי אנחנו מבינים שהכל קודש. כלומר, החול שנראה בתכונה שלו שונה מאוד מהקודש, הוא מגושם, הוא מוגדר, הוא מוגבל, זה התכונה של החול, לעומת הקודש הרוחני המובדל. אבל בפנימיותו של החול יש נקודה של קודש, והיא זאת שנותנת את המשמעות ואת הקיום המהותי אל מציאות החול. אבל אומר רב, זה מבט פנימי. זאת אומרת, לתפוס שכל המציאות שלנו היא קודש, שגם החול זה מימד חיצוני, אבל בתוכיותו יש נקודה של חול קודש, זה מבט פנימי. כן.
גם חטא יכול להיות
מבט
קודש?
אפשר לומר כך, אבל מסוכן לומר כך. בעיקרון כן. כי הרי מצילו שזדונות נהפכות לזכויות. בתשובה מאהבה. אז כן, אבל אנחנו לא חיים מתוך מבט כזה, כי אנחנו לא מסוגלים לתפוס את זה רציונלית, איך זה קורה. לכן אנחנו מוגבלים לחיות מתוך המבט שחול זה חול וקודש זה קודש ועבירה זה עבירה. ואדם ייתן את הדין על העבירות של עצמו. למרות שיש איזשהו מבט שדרכו העבירה יוצרת תהליכים חיוביים, אבל זה כבר לא העבודה של האדם. העבודה של האדם זה לחיות מתוך המבט האנושי. כן, האנושי, לא מתכוון להגיד אנושי במנוגד למבט האלוהי. כן, אנושי מתוך העין של הקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו מסוגלים להכיל אותה, אבל אנחנו לא מסוגלים להכיל את מלוא המבט האלוקי. לכן בעולם מושגנו, אנחנו מבינים שהמציאות של עבירה וחול היא מציאות בעייתית. אנחנו לא מסוגלים להביט, לחיות כל הזמן מתוך המבט האידיאלי הזה. אבל כן, עלינו לטפל בשני המובנים ולהבדיל ביניהם מתוך ההבדל לראות את האיחוד והחיבור שביניהם. לא לטשטש דברים. כי אנחנו כבני אדם חיים מתוך, כמו שאמרנו, התחושות האנושיות, הרגשות האנושיות, השכל האנושי. אומנם אנחנו כל הזמן מכוונים את הדברים למדרגה יותר עליונה, למדרגה האמונית. לא לחיות רק בתוך המדרגה האנושית הרגילה, אבל אנחנו בסופו של דבר לא יכולים להשתחרר מהמבט האנושי. הגעגועים התמירים של כנסת ישראל לגאולה ותחיית האומה, התמירים זה הכוונה הפנימיים, תמיר זה דבר נעלם. הגעגועים הפנימיים של כנסת ישראל לגאולה ותחיית האומה נמצאים בחוויון הנפש של כל חלקי האומה, כלומר כל אדם מישראל בכל מדרגה שהיא יש בו בפנימיותו את שוקת הגאולה. אלא שבכל חלק הם באים לידי ביטוי בהתאם לכוחה והכשרתה. זאת אומרת, בכל חלק מהאומה, בכל חלק מעם ישראל, השאיפות הפנימיות הללו באות לידי ביטוי בסגנון שמתאים לקבוצה הזו בתוך עם ישראל. כלומר, כולם שייכים למציאות של גאולה, כי כמו שאמרנו, שאיפת הגאולה, הנטייה והרצון, הציפייה הזאת לישועה, זה דבר שלא מתחיל מאיתנו, זה מתחיל מצד הטבע הכללי של החיים של עם ישראל. כל אחד מאיתנו סופג אל תוכו, חי בתוכו, ברמות כאלו אחרות, גם פה זה תלוי מדרגה אישית, את הנקודה הזאת, כלומר את הציפייה הזאת לישועה. ויש סגלונות שונים ואופנים שונים של תרגום של המושג של הישועה. הגעגועים האלה אין דומה להם בין כל אומה ולשון. זאת אומרת, שאני לא חושב אומר אף שמדובר פה בסתם איזה מין תקווה עתידית נחמדה. זה גם אצל העמים יכול להיות, כי כל פעם אתם מצפים לטוב יותר מאשר מה שיש להם. אבל זה לא ככה, אצל עם ישראל הציפייה לישועה זה משהו מאוד 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 מהותי. אין התולדה האנושית יודעת עוד עם שיושב בגלות 2000 שנה ועודנו עומד ומתגעגע ונחשף למולדתו. אין לתופעה הזאת אך ורע, ואם תחשבו עליה אובייקטיבית אתם תגידו שהיא גם לא סבירה לחלוטין. לא רק שאין אף עם בעולם שחי ככה, ואין גם אם יש עמים עתיקים, עמים עתיקים אין להם היסטוריה כזה, הם לא גלו, הם לא עברו שמדות ולא עברו חורבנות ולא עברו שום דבר, הם חיים כל הזמן בתוך איזושהי מסגרת מסוימת של חיים רגילים פחות או יותר, עם קשיים כאלו אחרים, אבל לא גלות. אין עם בעולם ששורד גלות. גם אם יהיה מישהו כזה, איזה עם שישרוד גלות 10, 20, 30 שנה, 2000 שנה להחזיק מעמד בגלות, זה פלא פלאים, זה מעבר לכל דמיון. אם היו מספרים לנו מראש שיש תופעה כזאת של איזה קבוצת אנשים, כמה מיליונים, לא תגידו זה מדובר באיזה מין קבוצה כזאת מצומצמת שהיא חיה במקום מסוים, גם זה פלא, איך מצליחים להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים. אם אין ספור קשיים מבחוץ, חומריים, פסיכולוגיים, רוחניים, אז זה גם פלא. אבל שוב, עם ישראל זה לא 100 אנשים. איזה משפחה ששורדת עם כל מיני. גם זה היה פלא פלאים. אבל עם ישראל זה מיליונים שמתפזרים בקצוות תבל, וכולם שייכים לשאיפה הזאת. כולם שייכים לרצון הזה. והראיה, הנה אנחנו זכינו בדורותינו לראות איך אפשר לקבץ ממש גלויות מארבע קצוות הארץ. זכינו לראות דבר כזה. מה גרם לאותם יהודים שגרים בפולין או גרים בתימן או גרים בצפון אפריקה או גרים במרכז אירופה? מה גרם להם כשהם שמעו שמתחיל יישוב יהודי בארץ ישראל לעזוב את הכל ולבוא לפה? מה גרם להם? תחשבו, זה לא סביר גם שדבר כזה יקרה. זאת אומרת, לא רק השרידות של עם ישראל במשך אלפי שנות גלות, זה פלא פלאים שאין לו אח ורע. אני אומר זה פלא, כי זה פלא במחקר תולדות האדם, הדבר הזה, השרידות הלא מוסברת הזו. אבל יש פלא נוסף איך אותם אנשים בבוא העת, כאשר הם שומעים או נשלחו להם שליחים ומישהו הריט עיניהם ואמר להם עם ישראל חוזר לארץ, הם מסוגלים לעזוב את הכל ולחזור לארץ? אתם יודעים מה זה לעבור בית? אתם יודעים מה זה להפסיד מקום עבודה? זה לא נתפס. איך מיליוני אנשים מוכנים לעשות מהלכים כאלה? אף אחד לא מבטיח להם דבש, אף אחד לא אמר להם תגיעו לארץ ישראל, תראו, תקבלו איזה וילה ותקבלו גם מכונית ונסדר לכם עבודה. שום דבר לא מבטיחים לך. אתה בא למקום שגם אם תגיד הנה אני עולה חדש, יש עוד 100,000 כמוך, אל תתלהב, תניף לנו דגלים. ועדי 100,000 כמוך מאיפה שבאת, ויש עוד 100,000 אחרים במקומות אחרים, ועוד 100,000 במקום שלישי וכן הלאה. זה פלא, פלא עצום. אין איזה הסבר על התופעה הזאת, אין איזה הסבר רציונלי. זו לכם, באו לפה לארץ לאו דווקא כאלו שסבלו באותה תקופה, היו כאלה שחיו בחוץ לארץ באותה תקופה של העליות לארץ שלא סבלו. לא כולם סבלו, לפחות לא בהיסטוריה הקרובה. ואף על פי כן, ברגע ששמעו עולים לארץ ישראל, מתחיל יישוב בארץ ישראל, הם כולם, כולם משנסים את המותניים ועולים. פלא. לכן פה אומר הרב, זה בגלל שהשאיפה, הציפייה הזאת לישועה, הציפייה הזאת לגאולה אצל עם ישראל, זה משהו שקשור למהות. זה לא סתם איזושהי תקווה באלמה, זה משהו שקשור למהות. זה מה שאומר הרב, זה פלא בעיני העולם, ואנו יודעים שדבר השם הוא שמחיינו ומקיימנו. אנחנו יודעים שמה שמחזיק את עם ישראל במהלך שנות הגלות הארוכות ואחר מכן זה דבר השם, כלומר התורה, הרוח שהתורה משפיעה עלינו, הוא המעורר בנו את התשוקה והגעגועים אל ארץ הקודש. והם אותם געגועים מתלבשים בלבושי הקודש והחול. זאת אומרת, כיוון שבנפש האדם ישראל יש את הגעגוע הזה, יש את הרצון הזה לחזור לארץ, אז המשמעויות המעשיות של התשוקות הפנימיות הללו, חלקן באות לידי ביטוי בצורה של חול. כלומר שכל מיני פעולות שמחזקות את החול של החיים של עם ישראל, וישנם כאלה שאצלם זה בא לידי ביטוי בצורה של פעולות מובהקות של קודש. כן, של לימוד תורה, של תפילה, של חיים מתוך הרוח של התורה. והם היוצרים את כל הערכים המעשיים המכוונים לתחיית תאומה וביאן ההריסות ארצנו הקדושה, כמו בינן ערים, ייסוד מושבות ובתי מסחר וכדומה. כן, זאת אומרת, הגעגועים הללו, התשוקה הפנימית הזאת שמצויה בקרב כלל עם ישראל, ומתוך כך גם בקרב כל פרט מישראל, אותם געגועים יוצרים את כל התהליכים המעשיים בעניין ערים, ייסוד מושבות, בתי מסחר וכדומה. כלומר, אומר פה הרב, אל תתרגם את המשמעות של הרצון והעניינים הללו כאיזה מין מוטיבציה חומרית שכביכול אפשר לדמיין. יש פה אנשים שיש להם אמביציות, הם באים לכבוש, יש את הביצות ורוצים להתפתח מבחינה חומרית. לא, זה לא המניע. המניע העמוק זה שאיפת הגאולה. וכשם שהגעגועים היונקים ממקור הקודש מתלבשים בצורות של קודש וחול, כמו שאמרנו, הם באים לידי ביטוי בדאגה לבניין, בדאגה למסחר, זה החול, והם באים לידי ביטוי גם אצל חלק מהאנשים הדאגה לרוח של עם ישראל. כך במעשים צריכים שני הזרמים לזרום באופן ישר, דרך הקודש שיוצא ישר מן הגעגועים, וזרם החול לחזק את הכוחות הטבעיים. אומר רב, יש לזה תפקיד, הקודש ולחול. הקודש, כמו שאמרנו, בא להנפיח את הרוח, החול בא ליצור את התשתיות החומריות. אמנם הגעגועים, מכיוון שהם עומדים בצורת החביון הפנימית, הגעגועים זה הכוונה תשוקת הגאולה, כיוון שהיא באה לידי ביטוי בינתיים בצורה הפנימית, צריכים להיות כולם קדושים. אבל זהו בעתיד רחוק, בעת התיקון השונה. ולפי שעה צריכים המעשים להישען על הקודש והחול הקשורים זה בזה, כמו היום והלילה. כלומר, בעצם השאיפה הפנימית שלנו זה לחיות בלי חול, לחיות במציאות שהכל קודש, כלומר שגם החול, לא בלי חול במובן הטכני, בלי חול במובן של המהות, שגם החול מבטא רעיון גדול, אידיאל גדול. וכמובן העניין הזה שהחול מבטא עניין גדול, זה מבט של עולם הבא, כן, זה מבט אפשר לומר גאולה שלימה, עולם הבא. אבל כל זמן שאנחנו לא הגענו למדרגה ההיא, אנחנו כן צריכים לחיות את חיינו מתוך עולם מושגים של קודש ועולם של חול, וישאל על הקודש וחול הקשורים זה בזה. זה מה שאומר לפי שעה. נכון שאנחנו מצפים לישועה שלמה, לגאולה שלמה, עד לכדי כן, מדרגות יותר עליונות אפילו מהמציאות של כן, מהמציאות שיכולה להיות מושגת בעולמנו הזה, אבל כרגע אנחנו כן חיים מתוך מושגים של קודש וחול. ומתוך שמין החוגה רוחנית תבעו שגם המעשים יעשו כולם בהתגלות הקודש בלא הכרה של חול, של חלק החול המוכרח, נתגבר הזרם החילוני בתור תנועה הופכית במפעלים כולם, עד שרבים נשטפו מזרם הקודש. כן, אומר הרב, איך קרה תנועה חילונית כל כך גדולה בעם ישראל, איך זה רע? אז אומר הרב, זה התחיל מזה שמן החוג הרוחני, זאת אומרת אצל האנשים שיש בהם יראת שמיים, אצלם הייתה תביעה שהחיים יבוא לידי ביטוי רק בקודש, כן, זה החרדיות. אז אומר הרב, כתוצאה מזה נתגבר הזרם החילוני בתור תנועה הופכית מפעלים כולם, כי החילוניות לא מעוניינת לחיות החיים רק מתוך הקודש, כי היא לא נמצאת שם בכלל. אז כשאתה מציע חיים בסגנון חיים כזה, אז מיד אתה מעורר התנגדות אל דעה כזו, וזה גרם להתגברות הזרם החילוני, עד שרבים נשטפו מזרם הקודש, שכוונה יצאו החוצה, כן? פרקו עול. מחיקת זרמי הקודש מתוך התחייה הלאומית, בזה מונח היסוד השורשי לכל המחלות וכל הסבל שלנו כלפי פנים וגם כלפי חוץ. זאת אומרת, זה שבתהליך התחייה שלנו, של עם ישראל, המובילים את התהליך הזה, הם מחקו את הקודש מתוך התחייה הלאומית. זאת אומרת, זה קוראים לנו לכל הסיבוכים. כשאומר לכל הסיבוכים, לכל הסיבוכים החברתיים, לסיבוכים האישיים, לסיבוכים המשפחתיים, כל זה בגלל שהוצאנו, רוקנו את המשמעות המעשית של החיים מן הקודש. שום עם לא היה מעיז, ובייחוד האומה הזאת שמתפארת בקריאתה ובקיאותה בספר הספרים, שהיא תעקור חס ושלום מן השורש תקוות ישראל הנצחית לתחייה בארץ הקודש. כן, אף עם לא היה מעיז לעשות את הדבר הזה. כן, כמו שאנחנו יודעים, גם שגם האנגלים כיבדו את הזכות ההיסטורית של עם ישראל דרך התנ"ך. אילו היו כל העמים שומעים את הוד הקל של כנסת ישראל, השבה לארצה כפי הבטחת הנביא ויעבור מכה לפני מה שבראשם, וכללי החיים של קודש ומרפים על כל המעשיים, כלומר אם היינו זוכים ועליה לארץ ישראל הייתה מגובה בהרבה גדולים מעם ישראל, אנשים גדולים, כן, עוד לא יודעים בתקופת בית שני. אף על פי שמן החוזר מחול מוכרחים להיות פועלים בהם, כן, במעשים של האדם, אז היה מצבנו אחר לגמרי. כן, אם אנחנו מוצאים את האישיות ש... תבטא את זה, תבטא את הרוח הגדולה הזו. מצד הפנים אין ספק שצרות הגלות הן מסייעות לגאולה, כי דברי חז"ל הפסוק מביאים לנו תרגיע ולא יהיה מנוח. כן, צרות הגלות מסייעות לגאולה, אילו מצאה מנוח לא הייתה חוזרת. כן, במקום אחר רב כותב שהצרות של הגלות גורמות לנו להישאר, לא להישאר בגלות ולעלות מן הגלות לארץ ישראל. זהו אלבון וגם הבטחה. האלבון שכתוב לא תרגיע, כלומר שעם ישראל יהיה מושפל, יהיה קשה לו, אבל זה גם הבטחה. זה הבטחה שהעם ישראל לא יזנח את השאיפות שלו. אבל האומה בכללותה דואגת לגורל היהדות, לגורל הרוחניות, לא פחות מאשר לגורל היהודים והעניינים החומריים שלנו. כן, זאת אומרת, לגורל היהדות, לגורל הרוחניות, הכוונה גם בכל העולם, לא דווקא אצלנו. מן הכרח לנהל את כל מהלך העבודה באופן כזה שהאור החוזר על הגולה יהיה מבשר שארץ ישראל היא לא רק חסות על הגוף והרכוש. כן, העניין לבוא לארץ זה לא רק איזה מין דבר שיגן לך על המשאבים שיש לך, כי זה המקום של העם היהודי, אלא היא העוז והמפתח והדאגה איך להנחיל יהדות שלמה לדורות הבאים. כן, ארץ ישראל היא לא רק מקום להגן על הזכויות שלנו, אלא היא מקום שדרכו החיים של עם ישראל יכולים לחזור להיות חיים מקוריים. לא את אותם חיקויים שלקחנו מן העמים. ומתוך שהזרמים החילוניים נתגברו כל כך, עד שאפילו הטובים והבינוניים השמיטו בכוונה של הכונת היסוד הזה, כי עם קדוש אתה השם אלוקיך, וחב אחר השם אלוקיך להיות לעם סגולה, וכל המשאר הפני אדמה, הרי הדבר הזה מעכב. זאת אומרת, החילוניות כל כך התגברה עד שאפילו הטובים והבינוניים, הטובים והבינוניים, הפירוש הוא אפילו אנשים שיכול להיות שומרי מצוות, כן, גם אלה שפחות מזה, כן, שומרי מסורת, גם הם שכחו את מה שאומרת התורה, כי עם קדוש אתה השם ככה, ובך בחר שהם אלוקים להיות ועם סגולה לכל עם אשר על פני אדמה. כן, להבין שהבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל היא מתוך הקדושה של החיים שמתגלה אצלם. ולכן תמיד 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 לעם ישראל תהיה סייעתא דשמיא, תמיד. זה נכון שיש זמנים שבהם הקדוש ברוך הוא מעניש חלילה אותנו, אבל זה כשאנחנו מקדישים את הסייעתא, המהלך הרגיל של החיים הוא מהלך של תיקון.